שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. היום בעזרת השם נעסוק בשאלה כיצד ייתכן שכפי שככל הנראה ישנה קבוצה של אנשים שהם רודפי תורה עומדים להשתלט על הנהגת המדינה, לחוקק חוקים שמנוגדים לכל מה שעם ישראל מסר נפש עבורם במשך כל הדורות. ישנה כבר מישהי שם בכנסת שהכריזה שהיא הולכת להגיש הצעת חוק, כבר פרסמה את הנוסח של הצעת החוק שהיא הולכת להגיש, חוק שיאסור לחזק נוער חילוני ביהדות. דבר שהאוזן לא מסוגלת לשמוע דבר כזה, יהודי, נער, גדל בארץ ישראל, ובמדינת היהודים לחוקק חוק שאסור ללמד אותו על היהדות שלו. מה התוצאה? שיהיו עוד שיתבוללו בארץ ובחוץ לארץ. הרי אותם ששומרי תורה ומצוות, ילדיהם וזרעם ותלמידיהם, ימשיכו לצעוד בדרך התורה וימשיכו את עם ישראל. וכל אותם שהעלימו מבניהם, נכדיהם, את התורה, את היופי של התורה, את המתיקות של המצוות, את האמת של המשמעות של ונתתיך לאור גויים, הייעוד של עם ישראל בעולם. הרי אלה לא הבינו בשביל מה להם להיות יהודים, הסתובבו בעולם, התבוללו ונמחקו מעם ישראל למרבה הצער. אבל איך ייתכן שהגענו למצב כזה? נעסוק בעזרת השם גם בחשבון הנפש הפרטי וגם בהפקת לקחים שעל כולנו לקחת לעצמנו, כדי שלכל הפחות בעתיד הדברים האלה לא יחזרו על עצמם. וכמובן שצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעביר את רוע הגזרה הזו של ההשתלטות הזו, שדבר שהוא מנוגד, הרי כולנו יודעים שהרוב המוחץ של רוב העם מתנגד לשותפות הזו עם הערבים והשמאל הקיצוני, כשכאשר מי שמתעתד להיות שר האוצר מכריז שהוא הולך לתת סכומי עתק לאויבי ישראל, אותם שהבעירו בתי כנסת והיכו יהודים בלינצ'ים ושרפו וטבחו, וידוע שגם עכשיו כשהם לא בדיוק עושים כך זה רק מפני מוראה של מלכות, אבל בתוכם מחכים לרגע שכל זה יתפרץ. ואותו אדם שדיבר נגד החרדים, שאיך ייתכן שמקבלים תקציב של מיליארד שקלים כאילו שהם לא אזרחי המדינה וכאילו שהם לא משלמים ולא מגיע להם שום דבר, אבל לתת 40 מיליארד, כפי שפורסם בתקשורת שזו ההתחייבות, שהוא התחייב לתת לערבים כדי שיסכימו להיות בשותפות עם הממשלה הזו, אז שם זה כבר בסדר. איפה מיליארד ואיפה 40 מיליארד? איפה יהודים, אזרחים, שהם אוהבים את עם ישראל, נאמנים לעם ישראל, ארגוני חסד ופעילות והצלה שגורמים כל כך טוב לעם ישראל וחוסכים לקופת המדינה מיליארדים, כפי שהם מעידים על כך יודעי דבר. אז כשהם מקבלים משהו לישיבות או לצרכים אמיתיים שיש להם, הוא קורא לזה סחטנות ואומר שישלחו אותם במריצות למזבלות. אבל עם אויבי ישראל לתת להם 40 מיליארד, אז זה כבר בסדר, העיקר שהוא יעלה לשלטון והעיקר לרדוף את התורה ואת הדת. והביקורת היא כמובן גם על אותם יהודים שמגדירים את עצמם כימניים והשתתפו איתם ביחד והולכים להקים רק בשביל לקבל משרות של ראש ממשלה וכדומה, כשיסדו את המפלגה שעברה בזמנו, בזמן מרן זכר צדיק לברכה, מרן הרב עובדיה יוסף, וקראו למפלגה שהקימו הבית היהודי. מרן אמר, זה בית היהודי, זה בית של גויים. והיו אפילו חרדים שהתפלאו איך אפשר להגיד בית של גויים, הרי סך הכל זו מפלגה דתית, ומי שעומד בראשה החזיר את הכיפה לראשו, הייתה תקופה שהוא היה בלי כיפה, וחזר שוב עם הכיפה הקטנה שנמצאת על ראשו. אז איך ייתכן שהוא קרא לזה בית של גויים? היה תמוע. אבל הנה חכם עדיף מנביא. אותו אדם שאז קרא למפלגה בית יהודי, ומרן אמר שזה בית של גויים, כעת הולך לעשות שותפות עם כל אותם גויים כדי לעלות לשלטון, אף על פי שהוא יודע שהמחיר יהיה שהרבנות הראשית, הם רוצים הרי לפרק אותה מהסמכויות שלה. כל המהלכים הרוחניים, מה ששומר על עם ישראל, הגיור שצריך להיות גיור כהלכה, אז הם רוצים כעת לשבש את הכל, לתת לכל אחד שיגייר כרצונו, דבר שיחייב את שומרי התורה והמצוות, להכין ספר יוחסין פרטי, בלי קשר למדינה. סוג של התפלגות והתפצלות, כשילדיהם של אותם מתגיירים כביכול, יהיו בטוחים שהם יהודים, כתוב במדינה ברשומות של משרד הפנים שהוא יהודי, הוא יתגייר. אבל כשירצה להתחתן בעתיד, יחזור בתשובה, או יכיר אנשים שרוצים להקים בית על פי התורה, לפתע יתגלה לו שהוא לא יהודי. כמה התבוללות, כמה נזקים לדורות עלולים להיות בעם ישראל, דברים שלא יוכלו לתקן אותם בעתיד, נזקים כל כך משמעותיים. וממש רואים איך שמרן, מה שנראה כפליטת פה כאילו, עד כמה צפה את העתיד וראה את כל מה שאנחנו רואים היום, לאחר שחלפו שנים רבות מאז אותה אמרה שלו. אבל בואו נבדוק מה כל זה נוגע אלינו מבחינה מעשית, מה בידינו לעשות כדי שהדברים לא ישנו, מה אנחנו היינו לא בסדר לאורך כל הדרך. ולאמיתו של דבר, כל יהודי שומר תורה ומצוות צריך לשאול את עצמו, מה עשיתי בשנים האחרונות כדי לקרב יהודים לתורה ולמצוות? הם אומרים אותם שהם רודפי תורה, אומרים פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה. עם ישראל צריך, כל יהודי שיש לו אמונה, יש לו קשר לבורא עולם, ורואה ברוך השם איך שהמשפחה מתנהלת בשמחה ובטוב לבב, כמה עונג יש מהילדים שהם טהורים מכל ההשפטות שיש היום בטלפונים למיניהם ובכל הקלקולים והנזקים. כשרואים את האחים שלנו בעולם החילוני, כמה בתים מתפרקים, אין משמעת בין הילדים לבין ההורים, סבל כל כך וכאב ממש בפני שוקת שבורה, שכל כך הרבה הורים עומדים מבחינה חינוכית, מבחינה תרבותית, שלא לדבר על כל כך הרבה משברים ואבונות וכישלונות בכל מה שנוגע לענייני קדושה. והאדם יודע שברוך השם הוא הולך בדרך התורה, הקים בית של תורה, מאושר עם ילדיו, רואה אותם מחייכים, שמחים, הראש שלהם לא תרוד כל הזמן בדמיונות של סרטים ודברי הבל, חיים את המציאות, טוב להם עם עצמם, יש את השבת, יש את החגים, יש את הגיבוש המשפחתי, את השלום בית, את השמחה. צריך לבדוק את עצמו, האם הוא חי באווירה של שלום עלייך נפשי, או שהוא גם פועל לחזק ולקרב יהודים אחרים. אנחנו מחויבים לתת את הדעת על אותם צעירים, על אותם משפחות, אם מדובר בקרובי משפחה או מכרים או סתם יהודים, כל עם ישראל אחים וערבים זה לזה. כמה הקדשנו מהזמן שלנו, או מהממון שלנו, במה שבידינו לעשות כדי לקרב ולחזק ולעשות עוד נפשות לתורה ולמצוות. והאמת היא שכל אדם, אפילו אדם שאומר, אני לא יודע לדבר, לא יודע להסביר, אבל הלב מדבר. כשאנחנו משמשים דוגמה אישית בכל מקום, שמקדשים שם שמיים בהתנהגות שלנו, בהתנהלות שלנו, כשיהודי מרים טלפון לקרובי משפחה, פונה לארגונים שעוסקים בקירוב ואומר, אני מוכן להתנדב, מוכן להתנדב בשיחות טלפון, אני מוכן להתנדב בביקורי בית, אני מוכן להתנדב בפעילויות שונות, כל מה שאפשר לעשות כדי לקרב. אדם שגר אפילו בשכונה חרדית, אבל יש בסמוך שכונה שאינה כזו, ייגש לשם, יתחיל לארגן בני נוער, לתת להם שיעורים, אפילו 5-3, יביא קצת אוכל, כיבוד, ישבו ביחד, ידברו, ייתן להם נקודות מבט לחיים של אמונה, של ביטחון. כמה צעירים שלא גדלו על אמונה וביטחון, כשהגיעו למשבר בחיים, שלחו יד בנפשם. מדי פעם מזמינים להזכרות מהסוג הזה, וזה כל כך כואב לשמוע את הסיפורים של בני המשפחה, שלא האמינו שהבן הזה בצבא או אחרי או לפני הגיע להיכן שהגיע. אבל אם מראש מלמדים אותם אמונה, ביטחון, לאסוף ילדים בשבת בבתי כנסת, עם קצת ממתקים וקריאת תהילים, סיפורי צדיקים, אמונה, יסודות, יסודות האמונה, לדבר איתם על פלאי הבריאה, שמשם רואים את יד השם, משם רואים את מציאות השם. לפעמים משפטים קצרים כאלה, שילד שומע בילדות או בנערות, אלה משפטים שילוו אותו כל החיים, ויתנו לו את הכוחות להתמודד עם מצבים שונים. כך גם שלא יהיו אנטי כשיגדלו. אם ילד גדל בלי תורה ובלי מצוות ובלי מודעות, והוא רק גדל בסביבה של שוטפים את מוחו בבית הספר ובתקשורת נגד התורה ונגד הדת ונגד הדתיים, מה יעשה הבן ולא יחטא? הוא חושב שזה העולם, זו המציאות. כמה מהם מדברים על כך שהם כאובים, למה כשהייתי ילד העלימו ממני את כל היופי הזה של היהדות? הייתה אמא שסיפרה לי שבנה הגיעה איתה למצב של קצר, יש לה בן יחיד, והיא פינקה אותו וגידלה אותו ושלחה אותו לבתי ספר יוקרתיים, וכשגדל וטעם טעמה של יהדות, הוא בא אליה ואמר לה, אמא, למה לא לימדת אותי? למה לא שלחת אותי כשהייתי ילד, שאני לפחות אדע מה זה יהדות? למה רק בגיל שלי אני צריך לדעת על מציאות הבורא, על תורה מן השמיים, על חגי ישראל, מה זה סידור, מה זה תפילה, מה זה קריאת שמה? למה שלחת אותי למקום שלא לימדו אותי את כל הדברים האלה? הוא מרגיש החמצה של שנים שהלכו על תוהו וריק. התפקיד שלנו, משכן זכינו להכיר את התורה, להכיר את הבורא, לדעת את המתיקות של התורה, לא להיות רגועים ושלבים עם עצמנו. חז"ל אמרו שהייתה תביעה גדולה על הסנהדרין, הגמרא במסכת שבת אומרת, שהגזרה שנגזרה שם הייתה אפילו על הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא נתן הוראה למידת הדין, לתת תו במצחם, והם נהרגו תחילה, אבל הם לא היו אשמים לכאורה. הייתה להם תביעה, למה לא הלכתם ללמד תורה את האחרים? וכשבעולם האמת, השאלה שהוגשה, אבל גלוי וידוע לפניך, ריבונו של עולם, שגם אם הם היו הולכים, אנשים לא היו שומעים להם. התשובה הייתה, נכון, אנחנו יודעים שזה כך, אבל הם לא ידעו את זה. הם לא ידעו שהדברים לא התקבלו. אז למה הם לא הלכו? למה הם לא ניסו? על כך הייתה להם תביעה. זה אז, כשהיה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שהדיבורים לא יעזרו. והיום, המציאות הפוכה. רואים שאנשים שהיו כל כך רחוקים, כל כך מנותקים, אם זה אומנים וזמרים ואנשים שגדלו באווירה כל כך רחוקה, כשנחשפו ליופי של התורה, למתיקות של התורה, מתחזקים, מתקרבים, משנים את חייהם, מתחילים לשמור תורה ומצוות. היום הלבבות פתוחים. זה לא שהיום המרצים והמדברים על יהדות יותר כישרוניים מהימים ההם. ודאי שהם לא יותר גדולים מנביאי ישראל שדיברו ודבריהם נפלו על אוזניים ערלות. אלא יש פה שפע רוחני שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, כמו שהוא הבטיח לנו שלפני ביאת המשיח, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע אל דברי השם, אלה פסוקים מפורשים, שהקדוש ברוך הוא יוריד שפע של צמא ליהדות, לשמוע את דבר השם. התפקיד שלנו שאנחנו חיים בעולם, להיות הצינור שמעביר את המידע הזה, כי רוח טהרה כן עוברת על עם ישראל. אבל צריך לידע אותם, וזו אחריות שלנו, לגשת ולידע וללמד, לארגן קבוצות. כל אדם צריך למצוא את הכלים שלו, אם זה באמצעות כלי תקשורת, אם זה באמצעות ארגון שמארגן קבוצות ומארגן שיעורי תורה, אם הוא יודע לדבר, ידבר הוא, לא יודע, יביא אחרים שידברו שם. ויש היום גם המון שכן יודעים לדבר, שכן גדלו בעולמה של תורה ויש להם תוכן, והם כבר אברכים ותלמידי חכמים. האחריות כאן כל כך גדולה, לפעול ולעשות. ולא רק מההיבט של התביעה, של מה שהזכרנו, שאדם שבידו לעשות ולא עושה, יש עליו תביעה, אלא גם מהצד השני. השכר גדול. אדם שפועל ועושה בשביל לקרב את עם ישראל, שכרו גדול. כולם מכירים מה שכתוב במשנה בפרקי אבות. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. ומה הטעם? הסבירו חכמים, אדם שמזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, כדי שלא יהיה מצב, אומרים חז"ל, שהוא יהיה בגיהינום ותלמידיו בגן עדן. כי אם יבוא חטא על ידו והוא יצטרך להיענש ולהתנקות, אז יוצא שהוא נענש ותלמידיו נמצאים בגן עדן. לכן משמיים עוזרים לו שחטא לא יבוא על ידו. ומצד שני, כל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אומרים רבותינו שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהינום. אותם הוא שהחטיא את הרבים. אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אין הכוונה שהוא לא יכול לעשות תשובה, אלא הכוונה שהוא לא מקבל את עשיית הדשמיה, שכל מי שבא להתחזק מקבל עזר משמיים, הוא לא יקבל את זה. אדרבה, יראה הפרעות בדרך שלו לתשובה. אבל אם הוא יהיה איתן וחזק ויחליט שגם הוא עושה תשובה, הוא יצליח. אבל על כל פנים מה רואים כאן? אדם שמזכה את הרבים, לא רק מזכה אותם, אלא מרוויח גם במישור האישי שלו. ובזה כל אדם צריך לבדוק מה בידי לעשות כדי לקרב את לבבות ישראל ליהדות, וככל שיותר יהודים יהיו קרובים לתורה ולמצוות, כך גם ברבות השנים נראה את המשמעות ואת ההשלכה של הדברים גם במישור של ההנהגה של המדינה. נקודה נוספת שגם אנחנו צריכים לתת עליה את הדעת כאזרחים וגם אנשי הממשלה במדינה, זו השאלה כיצד ייתכן שהגענו למצב שעל פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעלה מ-70% מהעולים לארץ בשנים האחרונות אינם יהודים על פי ההלכה. איזו מדינה אנחנו רוצים לראות כאן בעתיד? הרי ודאי שכל אלה שעולים יש להם גם זכות בחירה. וזה משפיע על המצב בכנסת, ועל מי יהיה ראש הממשלה, ובידי מי יהיה עותיקים בממשלה, ומה תהיה האווירה במדינה מנקודת מבט יהודית. וזה דבר תמוע של איך אפשר לשתוק על הדבר הזה בזמן שיש יותר כוח בממשלה, חייבים לשנות את המציאות הזו שלמעלה מ-70%, זה מספרים לא נתפסים. גם אם היה 10%, זה היה צריך להפריע לכולנו. ארץ ישראל נועדה לעם ישראל, ואחרי שחוזרים עליה לאחר 2,000 שנות גלות, כשהסבים והסבתות של כולנו מסרו נפש, הפקירו את רכושם, עלו באוניות רעועות, באו גרו באוהלים, במעברות, מסרו נפש בשביל מה? כדי שאחרי 2,000 שנות גלות יזכו לגור בארץ ישראל עם קיום המצוות שמסרו נפש עבורם במשך כל הדורות. על זה יצאנו לגלות, בגלל שעברנו על רצון השם, חרב בית המקדש, יצאנו לגלות, וסוף סוף חוזרים. אז חוזרים למקום שמקלקלים את ילדינו, מורידים אותם מהתורה והמצוות, לא מלמדים אותם שמע ישראל. אלה דברים שכל יהודי צריך לבדוק מה בידינו לעשות כדי לשנות את המציאות הזו. כשהגאון הרב יצחק פרץ, שליטה רבה של רעננה, היה שר הפנים מטעם תנועת ש"ס לפני שנים, ואז הייתה העלייה הרוסית הגדולה, והוא התפטר מתפקידו משר הפנים, הוא היה שר הפנים אז, והתפטר מתפקידו, מתוך זעקה, איך אתם מעלים לארץ כל כך הרבה גויים? וכל התקשורת יצאה נגדו וצעקה עליו, והכפישה אותו, איך הוא מדבר כך? אבל לאחר כמה שנים, אז הייתה שרת הקליטה, שאמרה בפירוש, היא השתמשה במילים, העלייה הרוסית הגשימה את מטרתה, לצמצם את ההתרחבות של הדתיים בארץ. אלה מילים מזעזעות. הגשימה את מטרתה, זאת אומרת, מראש הם הודיעו שהם הביאו גם גויים לארץ, רק כדי לבלום את אותם שהם שומרי תורה ומצוות, שהם ברוך השם הולכים וגדלים, הן מבחינת משפחות ברוכות ילדים, הן מבחינת תנועת התשובה, שכל כך הרבה יהודים ומתחזקים. וכעת, לאחר כמה מערכות בחירות, רואים באמת את המצב השקול הזה מבחינה מספרית בין הימין לבין השמאל בצירוף הערבים. רוב העם הוא ודאי אוהב השם, אוהב תורה, אוהב מצוות, נאמן לארץ ישראל. זה הרוב המוחץ של העם הוא כזה. אבל כשמביאים גויים לארץ, ואלה חוברים לערבים שבארץ, והשמאל שאף אחד לא יכול להבין מה ההיגיון של השנאה העצמית, שהם שונאים את עצמם ושונאים את עם ישראל, לא טוב להם כאן, שילכו לחוץ לארץ. גם כשעם ישראל יצא ממצרים, היו ביניהם ערב רב, שלא מצא חן בעיניהם והם שהציסו את העם נגד הכניסה לארץ ישראל. אז מי שרואה את עצמו מזדהה עם השיטה של הערב רב, אין טעם שיהיה כאן, אבל שלא יזיק לעם ישראל, שלא יקלקל את עם ישראל. והתפקיד של כולנו, שוב, לראות איך אנחנו מחזקים את האחים והאחיות שלנו שהם רחוקים מתורה ומצוות, לקרב אותם ליהדות. זוהי חובה קדושה, ויש להם כל כך הרבה ארגונים, קטנים וגדולים, שעוסקים בפעילות של קירוב, ומי שבאזור שלו אין, אז שיקים הוא עצמו ארגון של קירוב, אפילו קטן, יארגן שיעור תורה. אישה יכולה לאסוף בנות עם תהילים ביום שישי, בזמן שהגברים נמצאים בבית הכנסת, מנחה וערבית. יש נשים כאלה, הן מביאות לבית קבוצה של בנות, וקוראות איתם תהילים עם ממתקים וסיפור של אמונה, של ביטחון. בפרט מי שגר באזור שיש שם משפחות לא דתיות, אבל ההורים כן מחוברים למסורת, וישמחו שילדיהם יקבלו קצת מה שלא מקבלים בבית הספר. ולדבר, לדבר עם קרובי משפחה, עם הקרים בעבודה, לשכנע אותם שאת הילדים, עכשיו אנחנו לפני תחילת שנת הלימודים, שאת הילדים ישלחו למוסדות חינוך תורניים, שידעו מציאות של בורא, תורה מן השמיים, הנהגה, לומר להם, היום הקלקולים שיש בגיל הנערות, אלה לא הניסיונות שהיו לאותם הורים שילדיהם היום בגיל הנערות. כשההורים האלה היו בגיל הנערות, גם אם גדלו בסביבה לא דתית, אבל אז לא היה את כל הסכנות שיש היום. סכנות רוחניות, סכנות גשמיות, שלא כאן המקום לפרט, אבל כולם יודעים לאיזה סיכונים מגיעים היום בני נוער. אז לדבר איתם, תשלחו את הילדים למקום תורני, שיקבלו ערכים. יש היום המון בתי ספר שצריך, אפשר לפנות לארגון לב לאחים בענייני רישום, אפשר לפנות לארגון הידברות בענייני רישום, ולשאול איכן אפשר לרשום. יש מתנדבים שמגיעים לביקורי בית, בודקים את הילד באיזה רמה הוא, מתאמים לו בית ספר שמתאים לו, מתאים למשפחתו. וכבר ידוע מה שכתב חובות הלבבות, שאפילו אדם שהגיע לקצה תיקון נפשו לפני הקדוש ברוך הוא, ואפילו התקרב למעלת הנביאים, עד כדי כך הוא אומר, שאדם שהגיע מתקרב למדרגה של נביאים, אבל הוא אומר שהזכויות של כל אלה אינן מגיעות לזכויותיו של המדריך בני אדם ומדריך את הרשעים אל עבודתו יתברך. למה? כי הזכויות נכפלות ככל שחולף הזמן, מכיוון שאדם שהוא רק צדיק לעצמו יש לו את הזכויות של עצמו, אבל אם הוא זיקה את הרבים, יש לו שותפות בכל מה שהם עושים במשך כל השנים, כל חייהם. אז כמה הזכויות שלו נכפלות, נניח שבאופן פרטי, מתוך 100% של נקודות בחיים, הוא הגיע ל-80, ל-90%. אבל אם יש לו נקודה אחת אצל 300 איש שהוא קרב אותם, אז כבר יש לו 300. וככל שחולפות השנים, יש לו עוד ועוד ועוד. והם בצאצאיהם, יש אדם שיכול לוותר על דבר כזה שלא להקדיש מזמנו כדי לפעול, לקרב יהודים, לדבר, לחזק. אם הוא לא יכול לדבר, אז יארגן שיעורי תורה, יביא אחרים שידברו. ובכלל, יש בספר ראשית חוכמה, הוא כותב שהתיקון הכי גדול לפגם הברית הוא על ידי שהאדם מקרב אחרים. מכיוון שכנגד ההוצאה מהקדושה אל הסיטרה אחרה, פה הוא עושה הפוך, לוקח מהסיטרה אחרה ומחזיר לקדושה. דבר מעניין שכותב אותו בספר ראשית חוכמה בשער הקדושה. ושלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, אמר ולוקח נפשות חכם. אדם שהוא חכם, זה לא אדם שמקדיש זמן כדי לרכוש עוד נכסים ועוד עושר ולהחליף את הרכב ליוקרתי יותר, אלא לוקח נפשות. זה אדם שהוא חכם באמת, כי הוא מסתכל לטווח הארוך, הוא יודע מה הרכוש האמיתי. זה כמו שידוע שבלשון התורה, זקן הוא לא אדם שמגיע לגיל מסוים, אלא זה קנה. התורה אומרת, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. מפני שיבה זה אדם שהגיע לגיל, שצריך לכבד אותו, עומדים מפניו, גם אם הוא לא תלמיד חכם. והדרת פני זקן, אומרים חז"ל, זה קנה חוכמה, שתלמיד חכם אפילו צעיר, עומדים מפניו. אבל יש כאן שאלה, במילה זקן לא כתוב חוכמה, כתוב רק זה קנה. המילה זקן תפצל אותה לשניים, זה קנה. איפה כתוב חוכמה? אולי הוא קנה קניין אחר? התשובה פשוטה, כל קניין אחר זה לא נקרא שהוא קנה. אין פה קניין אמיתי. התורה מדברת בשפה אמיתית, במבט מציאותי. אז הוא קנה נכסים, בסוף הוא עוזב את העולם, משאיר אותם לאחרים. זה לא רכוש אמיתי שלו, הוא מדמיין שעכשיו זה שלו, כי רשום בטאבו על שמו. אבל הוא לא יאכל את הנכסים האלה, הוא לא ייקח אותם איתו לעולם הבא. מה אדם לוקח איתו לעולם הבא? את התורה, את המצוות, את הזיכוי הרבים, את המעשים שהוא עושה. זה קנה חוכמה. לכן כשאומרים זקן, זה קנה, ברור שקניין יחיד זה רק קניין רוחני. כל הקניינים האחרים הם זמניים. לכן, דווקא בתקופה הזו של השבר הגדול שעובר על עם ישראל, כשכוחות כאלה עומדים להשתלט על המדינה ומתכננים ממש זוממים לעקור את התורה, לעקור את המצוות, לחוקק חוקים נגד התורה, למנות לתפקידים אנשים שיעשו גיורים שלו על פי ההלכה, לרוקן את הרבנות הראשית מהסמכויות שלה ולתת את הסמכויות האלה לאנשים ריקים ופוחזים שמזלזלים ביסודות התורה, רק מנסים לרצות אנשים אחרים. דווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים לחדש את הכוחות, את המרץ, להפיק לקחים, לא להיות שעננים, לקרב עוד ועוד יהודים, צעירים ומבוגרים, לקרב אותם להבינו שבשמיים, כדי שלפחות נעשה מה שבידינו, וכבר הובטחנו מהקדוש ברוך הוא שאין ספק שסופה של התורה לנצח, סוף הכוחות הרוחניים בבריאה לנצח את הכוחות של הסיטרא אחרא, ונאמר כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם על עם ישראל בקרוב, ונזכה לראות ישועות גדולות, גאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.